קריאתא דשמיא, שבת נקרא סדר פרשת קורח, שבת מברכין, חודש תמוז, תשפ"ב. נראה שישו לרפואת כל חולי עמו ישראל, כל חולות עמו ישראל, בכללם עליזה בת לינדה. עליזה חיה בת לינדה.
אברהם בן
נעמי. יעקב בן זולה. מזל בת זולה.
שרה
חיה בת מזל. מלכה חיה בת מרים.
יעקב בן
רחל,
יהושע חנן בן לאה,
יהושע חנן בן לאה,
דגנית
רחל בת מרים. וכן יהיה שיעור להבדיל לעילוי נשמת כל מי שני שהביא שיעור לעילוי נשמתו. אנחנו פרשת קורח, נשתדל לרוץ, אז אנחנו ממריאים בעזרת השם, תחזיקו ראש. יש הרבה פרטים, אבל נתחיל בשאלה מרכזית שכל אחד בוודאי שאל את עצמו, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלד בני ראובן. פה הפסוק מסתיים. אז כל אחד שואל את עצמו, מה לקח? כתוב ויקח קורח, מה לקח? תגיד לי מה לקח. אולי בהמשך לא, גם בהמשך לא כתוב, ויקומו לפני משה ואנשים בני ישראל 5200 וסעידה וכו'. מה לקח קורח? כל המפרשים מתחבטים בשאלה הזו, מציעים לה פירושים שונים ושונים, ובוודאי שגם לפי הפרשנים שאומרים שקורח לקח לעצמו את המחלוקת, מה שהוא לקח, כמו שמפרש האונקלוס לכאורה, בפשט האונקלוס זה, והתפלג קורח. הוא לקח, כך הוא מפרש, ויקח והתפלג. מתפלג זה מלשון מפלגה, מלשון יצר את המחלוקת. אבל כאשר אנחנו מדברים על מחלוקת קורח, אנחנו מדברים על מחלוקת קורח וכל עדתו. דהיינו שהמחלוקת למעשה לא הייתה בין קורח למשה רבנו עליו השלום, אלא בין קורח לעדתו. מחלוקת קורח וכל עדתו, נכון? כמו מחלוק להבדיל, להבדיל ממחלוקת בית הלל ובית שמאי. פה יש לך בית הלל שחולקים על בית שמאי, או הפוך, ופה יש לך מחלוקת קורח וכל הדתות. דהיינו, למחלוקת צריך שניים. ודאי שמשה רבנו לא שייך במחלוקת. משה רבנו לא שייך במחלוקת. וגם למאן דאמר, שזה שיטת הזוהר הקדוש, ושיטת אריזל, שהמחלוקת הייתה בכלל בין קורח לאהרון הכהן, בין לוויים לכהנים, שיטת הרוקח, רבי אליעזר מבורמייזה, שהמחלוקת הייתה בין קורח לאליצפן בן עוזיאל, שהוא קיבל את התפקיד, ועל כך קורח התרעם, אמר, אבא, היו לו ארבעה בנים, למה לא מקבלים תפקידים לפי סדר הבחירות? אני מבין, הבן הבכור של קהת הוא אמרם, אז הילדים שלו קיבלו תפקידים מכובדים. נו, עכשיו רוצים לתת למישהו, אז מי בא אחריו? יצהר, יצהר, יצהר זה אבא שלי, ואני צריך לקבל תפקיד. למה מדלגים עליי, על אבא שלי, על יצהר, על חברון, הדוד שלי, וניגשים לבנו של עוזיאל, הדוד הרביעי, שהוא הדוד הצעיר? יש פה שאלה. כך או כך, אצל משה רבינו אין שייכות למחלוקת, ולכן בוודאי שהוא לא היה חלק ממנה, או כמו שמבחינת משה הפתרון הוא פשוט, בוקר ויודע השם את אשר לו, הקדוש ברוך הוא פותר את זה. יש לך שאלה, אני בכלל, אני ואהרון מהו כי תלינו עליו, אני ואהרון אנחנו שקופים, מה שהקדוש ברוך הוא יגיד זה מה שנעשה. אז מה זה מחלוקת קורח וכל הדתו? חז"ל אומרים שקורח היו לו אינטרסים מסוימים, דעות מסוימות, רצונות מסוימים, אבל הם לא היו אותם רצונות של און בן פלט, של דתן ואבירם, של 250 נשיאי העדה. כל אחד מהם היה לו רצון משל עצמו, ובכך הייתה אצלהם התפלגות, אצלם התפלגות ברצונות. המוטיבציה, המניע, הכוח שדחף אותם כדי להתאחד, הוא לא היה מטרה משותפת, אלא הוא היה צבר של מטרות, של כל אחד מבחינתו היה לו את המטרה האישית שלו. לכן אין בזה שום אלמנט של שלום. זה הכל פירוד. שלום זה יחד, שלום זה שלמות. מחלוקת זה לחלק את השלם. ולחלק אותו לכך וכך פרוסות, כמו שהיה פה במחלוקת שלנו. השאלה על קורח היא שאלה מאוד מאוד קשה. קורח שפיקח היה מה ראה? משום שקורח היה מנושאי אהרון, אהרון הקודש, אחד התפקידים הכי מסוכנים שהיו במדבר, היה לשאת את אהרון הקודש. טעות הכי קטנה, מחשבה זרה במהלך המסע, מילה לא נכונה, והבן אדם פורחת נשמתו. וקורח היה עשיר, קורח היה לוי, קורח היה גיבור. חז"ל מתארים את קורח כמעט בממדים של מי שמסוגל להיות נביא. עד כדי כך, גיבור ועשיר וחכם. עשיר זה מעלה. רוצים לתאר מישהו שהוא עשיר, מה אומרים עשיר? כקורח, כקורח דייטן. אז מה יש לו, מה חסר לו, שהוא... מה ראה לשטות זו? אין, אי אפשר לסך את זה יותר יפה. קורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו. זה שטות, יש לך הכל. מה חסר לך? למה אתה צריך עכשיו להיכנס למקום שהוא אש להבת ושלהבת? אתה מסתכן בנפשך, לא פחות מזה. אנחנו רואים שהמעשה שלו היה חמור במיוחד גם מהתגובות של משה רבנו עליו השלום. משה רבנו עליו השלום בכל מהלך חייהם של עם ישראל במדבר, ובכלל, מאז מצרים, מעולם ובתורה דווקנית, התפלל תמיד על עם ישראל. היה מוכן להיות כפרתם, לא פעם ולא פעמיים. והנה במחלוקת קורח, הספורנו אומר, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מוכל להם. וכיוון שאני לא מוכל להם, אני מבקש ממך לא למוכל להם. שהרי על עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר, עד שימחל לו חברו. ואומר למשה רבינו לקדוש ברוך הוא, כך כותב הספורנו, אני לא מוכל להם, אתה לא יכול גם למחול להם. עד כדי כך קיצונית התגובה שלו. האור החיים הקדוש כותב על הפרשה, פסוק, על פרק ז', פסוק 15, כדבר, הכוונה, לצד שאין לך אדם שאין לידו מצוות ומעשים טובים. גם לקורח יש מצוות ומעשים טובים, זה ברור. ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, אפילו של השם. דכתיב כי אל אמונה ואל עוול, צדיק וישר. ואם תאמר איך יבטל השם נידתו לאנשים ההם לעוות משפטם. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא יספור לקורח את הזכויות שיש לו? בסדר, יש לו פה תקלה. קורח נמצא עכשיו במצב של תקלה. אבל איך הקדוש ברוך הוא לא יזכור לו את ה... את הדברים החיוביים, איך הוא יפקיע ממנו, יעוות כביכול חס ושלום את המשפט. אומר האור החיים הקדוש, דע כי הצדיקים יש כוח בהם להפקיע זכות הנמצאת לרשעים. צדיק יכול לגרום לקדוש ברוך הוא להפקיע מרשעים את הזכויות שלהם באופן כזה שמשפטם יעשה רק מצד הדין ולא מצד החסד. ערב טוב ומבורך, ברוך הבא. והוא סוד צדיק מושל ביראת אלוקים. ככה כותב האור חיים הקדוש. יש כוח בידם להפקיע, בידם של הצדיקים, להפקיע זכותו ממנו, מה שאין הקדוש ברוך הוא כביכול עושה. עד כדי כך. זאת אומרת, ההקפדה של משה רבינו, היא הייתה נוראית. זה מקרה יחידני. בכל התורה כולה. משה רבינו לא מקפיד באופן כזה על אף אחד, לא על המתאבים בקברות התאווה, ולא במימרה, ולא... בחטא העגל, ולא משום מקום. על פה משה רבנו נעמד על הרגליים האחוריות, וכמובן שהדבר, התגובה הקיצונית הזו היא טעונה ברוק, והתשובה היא בגדול, לפני שאנחנו נכנסים קצת יותר פנימה, לעניינים קצת יותר פנימיים, התשובה היא בגדול, משה רבנו זיהה את שורש המחלוקות בעולם. שורש כל המחלוקות בעולם בכוח. נכון, זה הולך עד קין והבל, לא יודע אם נספיק לדבר על זה, אם נספיק, אז נדבר גם על קין והבל. זה הולך עד קין והבל, זה שורש כל המחלוקות, והתיקון חייב להיעשות על ידי משה דווקא, משום שמשה רבנו הוא גלגול של הבל, וקורח הוא גלגול של קין. קין זה שורש הקנאה. קנאה שלילית, קין, קין, מלשון קנאה. אז בואו נראה איך הדברים האלה עובדים, ומה הלימוד. הלוא בסופו של דבר אנחנו צריכים לקחת לחיים שלנו את התורה, זה מלשון הוראה, הוראות לחיים היום. לא מה היה פעם, זה לא ספר היסטוריה, זה ספר לחיים שלנו. זה משקף את מה אנחנו חווים השבוע, ומה אנחנו צריכים לקחת מהשבוע הזה הלאה לכל החיים. אם אנחנו אומרים ששיטת האריזל ושיטת הזוהר הקדוש, שניהם, היא שמחלוקת הייתה בין קורח לאהרון או לזרעו של אהרון, לכהנים, אלא זר בנו לפי אברומייזה, הרוקח מביא זה, מביא שם את הדברים בצורה ממש ברורה, אמר למה אלעזר סגן תאונה ולא אני, ושמי קורח, אלעזר בגימטריה 308, קורח בגימטריה 308, הוא אומר למה לא אני, כך כותב זה במפורש, ולא אני, ושמי קורח עולה כשמו. אבל כך או כך על מה מדובר? מדובר על מאבק בין לוויים לכהנים. מי הוא ראש הכהנים? הכהן הגדול? אהרון הכהן. מה נאמר על אהרון הכהן? שהוא אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זאת אומרת, הסמל של אהרון הכהן הוא שלום. שלום זה לשון שלמות. שלמות. קורח אוחז במה? במחלוקת. מחלוקת זה לקחת שלם ולחלק אותו לחלקים. לכן, ערב טוב ברוך הבא. לכן, שימו לב, קורח שפיקח היה מראה לשטות זאת. פיקח. קחו שלום, תחלקו אותו לשתיים. שלום 376 בגימטריה. תחלק אותו לשתיים. 188. 188 זה בדיוק גימטריה פיקח. כיפח. מה הפיקח צועק? אני מקופח. כיפח. כיפח. פיקח וכיפח אותם אותיות. איך אתה מייצר, נדבר טוב, לא נקדים את המוחר. יש בעיה אחת עם הנושא של הקינה. שהראשון שמקנה זה לא קורח. הראשון שמקנה זה אהרון הכהן. אהרון הכהן בפרשת בעלותך, בפתח הפרשה, אומר רש"י שחלשה דעתו. חלשה דעתו למה? נכון? בעלותך, וידבר השם למשה לאמור, דבר לאהרון ואמרת אליו, והעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. חלשה אז דעתו של מי? של אהרון הכהן, שלא היה אימהים בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. זאת אומרת, אהרון הכהן מקנה במה שהנשיאים מקבלים את הזכות להדליק את ה... להקריב את הקורבנות בחנוכת המשכן, והוא לא. הוא לא מביא את הקורבן. מקנה קורח בנשיאותו של אהרון הכהן, בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, באלעזר הכהן, מה שלא נגיד. גם הוא מקנה. למה התגובה לקנאה של קורח היא כל כך קיצונית, עד כדי כך שיש בריאה מיוחדת, פי הארץ, שנפארת כדי לבלוע אותו, בוראים בריאה מיוחדת. ואצל אהרון הכהן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומציל את הנרות. אתה מקבל פרס. גם פה יש קנאה, לכאורה, וגם פה יש קנאה. למה על קנאת אהרון הכהן, או מה יש בקנאת אהרון הכהן, שמבדיל אותו באופן כל כך קיצוני מהקנאה של קורח שסופה ידוע? מה שואל למעשה קורח? קורח שואל, הוא מסתכל על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל ואומר למה הוא? מה? אתה אומר?
הוא לא מה שגם הוא רוצה, למה אני
רוצה במקומו? למה הוא? למה הוא כהן ולא אני? ודאי. זה שורש כל המלחמות, כל המלחמות וכל המחלוקות, השורש זה בקנאה. קנאה, יסוד של קנאה, התחלנו להזכיר את זה. כן, יש, כל אחד יודע, מכיר את המשנה בפרק ד' באבות, רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה כל אחד מכיר את המאמרה הזה, נכון? שורש המחלוקות הוא במה שאדם מקנה. קנאה. קנאה. קנאה, השורש לה, תזכיר זה דוב, זה בקין, שון קניין, אני רוצה לעצמי, למה להוא יש ולי אין? למה לזה יש ככה ולי אין? למה זה הצליח ככה ואני לא? זה שורש הקנאה. אהרון הכהן, שהוא שורש השלום, רואה את הכל בשלמות. קורח, שהוא שורש המחלוקת, שואל למה הוא ולא אני. אהרון הכהן שואל למה לא אני. זה הבדל גדול מאוד. הוא לא שואל למה הם, הוא אומר למה לא אני. קורח שואל למה הוא. למה הוא מגיע לו? למה הוא יש לו? למה הוא מונע? אהרון לא שואל את זה. אהרון אומר למה לא אני? למה לא אני? זה שאלה, זה הבדל דרמטי שתלוי בחוט השערה. תזכרו, בפרשה הזו, שערות זה דבר חשוב, כי אשתו של און בן פלט הצילה אותו במה שהיא פרעה את שערות ראשה מחוץ לאוהל. זה לא דברים, זה לא סיפור, זה לא פרי טייל, זה אגדת עם. יש בזה מחשבה עמוקה, שערה בגימטריה יסוד מלכות, או בתרגום לעברית חופשית, לא בקבלה, סור מרע, אותה גימטריה, סור מרע, יסוד מלכות. זה שערה. ורק כחוט השערה מפריד בין הקנאה החיובית של אהרון הכהן, שעליה אתה מקבל פרס, שלך גדולה משלהם, לבין הקנאה השלילית שעליה אתה מקבל, לא עלינו ולא עליכם, חוץ מכבוד היושבים פה ועם ישראל, מקבל שאול. השאול שמקבלים, כמו שהפרשה אומרת, שהם ירדו שאולה, השאול הזה, כן, וירדו הם בכל אשר להם חיים שאולה. שאול זה המדור השישי במדורים בגיהינם, שכתוב עליו קשה כשאול קנאה. שעליו כתוב קשה כשאול קנאה. למה? כי הקנאה מובילה לשאול. כי אדם המקנה רוצה לשאול את החיים שיש לחבר שלו. הוא אומר, למה הוא? אני רוצה, תשאיל לי את החיים האלה. אני רוצה את החיים האלה. אני רוצה את הבית הזה, אני רוצה את המכונית הזו, אני רוצה את האישה הזו, אני רוצה את הילדים האלה, אני רוצה... על כל הספקטרום. אני, למה הוא? למה הוא? למה הוא? למה הוא? למה מגיע לו? למה מגיע לו ולא לי? זה עדיין הקנאה השלילית. זה מה שכתוב, וריקב עצמות קנאה. עצמותיו של אדם, לא עלינו ולא עליכם, נרקבות בקבר, משום שבחייו הייתה לו קנאה. הוא ריקב בדיוק גימטרי הקורח. הוא ריקב, בדיוק. וו, ריש, קוף, בית. תוך כדי, בדיוק קורח. הוא ריקב עצמות קנאה. אז הוא יורד לאן? הוא יורד לשאול. הוא יורד לשאול. למה? כי יש הבדל דרמטי בין שתי השאלות. וההבדל הזה הוא, שירצה יראה את התגובה של הקדוש ברוך הוא, אפשר לפתח אותה. התגובה של הקדוש ברוך הוא על הקנאה של קורח שונה לגמרי משל אהרון. אצל אהרון שלך גדולה משלהם. אצל קורח יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. תסתכלו על רשי במקום, אני לא פותח זה עכשיו כי אין זמן. תסתכלו על רשי, ומי שיצא אני אראה לו אחר מה זוהר הקדוש אומר על הדבר הזה. על מה זה, ואכלה אותם כרגע, יבדלו מן העדה הזאת. אבל בכל אופן, מה זה יבדלו מן העדה הזאת? זה, אתה לא יכול להתקרב אליהם, לגעת במשהו שלהם, וגם אם יש משהו ששייך לקורח, סיכה, מחת, שנשארה אצלך בבית, המחת הזאת תתגלגל גם אל השאול. זאת אומרת, הדומם, צומח, חי ומדבר, שכולו קשור לקורח, כולו שאול מן השאול, וחוזר חזרה. כמו בשאלה, אתה צריך להחזיר את השאלה. מאיפה אתה שואל את זה? ושם זה יתגלגל חזרה, זה יוחזר לשם. לכן, קנאה שלילית שכזו היא מאוד 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 בעייתית, והיא מסוכנת, והיא שונה רק כחוט השערה מהקנאה החיובית שמובילה להתפתחות של המין האנושי, להתפתחות של יהודי, להיותו קדוש, להיותו מסוגל, להיותו עם סגולה, שלנו כעם, הקנאה החיובית היא למה לא אני? למה לא אני הרב הראשי? למה לא אני הבעל המושלם? למה לא אני החבר הטוב? למה לא אני? זה שאלות שמקדמות אותך. הן לא שאלות שנובעות מקנאה, הן שאלות שנובעות מתחושת חוסר במידות שלי. חוסר במה שאני. אני בודק את מי, לא את הזולת. אני בודק את מי, אני בודק את עצמי. אני יכול יותר, הפוטנציאל שלי הוא עצום, ואני ממצה רק חלק ממנו. למה? השם תעזור לי, אני רוצה למצות יותר.
קנאת סופרים, תרבה חוכמה.
זה, אם תרצו, זה דומה לקנאת סופרים, נכון. קנאת סופרים, תרבה חוכמה, זה דומה מאוד לעניין הזה. אומר רבי ירוחם, המשגיח של ישיבת מיר, המשגיח האגדי של ישיבת מיר, ישקונטרס, נקרא לימוד מוסרי התורה, שהוציאו התלמידים מפיו, כתבו מפיו. הוא היה תלמידו של הסבא מקלם. זאת אומרת, הוא נפטר ב-1936, הוא זכה ללמוד אצל גדולי עולם. אז הוא אומר ככה, מה זה קנאת, איך נבחנת קנאה קדושה? קנאה קדושה נבחנת בשאלה, האם בתוך הקנאה הקדושה, שהוא הצער מחסרונו שלו, כשאדם מסתכל על חסרונו שלו ומקנה, יש לו צער מחסרונו שלו, משתרבב כחוט השערה צער על יתרון חברו. אם משתרבב כחוט השערה צער על יתרון חברו, על מה שיש לחברו, זה קנאה לא קדושה, זה קנאה של קורח. בקיחת רוחניות אחרים היא גזל ממש. ככה כותב ירוחם ממיר. גזל ממש. הפרי צדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא קובע מבחן מאוד מאוד ברור אם הקנאה היא קדושה או חס שלום להפך. הוא כותב ככה, כשיש תרעומת בלב וכעס על חברו, הוא סימן שהוא מחלוקת שאינו לתיקונו של עולם, אלא לעיכובו. זה לעכב את העולם. כל מה שאדם עושה כאשר הוא רוצה לקבל, שהשאיפה שלו היא לקבל, שהוא הופך להיות חור שחור ביקום, זה פגם בכל העולם כולו. דומם, צומח, חי ומדבר. בכל. עכשיו, דומם, צומח, חי ומדבר, זה לא רק הקומה שלנו מלמעלה עד למטה. זה גם כל מה שסביבנו, שנכלל ברגע נתון. כל מה שנמצא פה, הפרחים צומח, האנשים מדבר, המים דומם, כן? כל מה ש... זה ודאי שאם אני שותה את המים זה הופך להיות חלק ממני. אז יש בתוכי דומם, אכלתי באבטיח, יש בתוכי צומח. אכלתי סטייק, יש בתוכי חי. זה ודאי נכלל בי, ועכשיו זה מה שנותן לי את הכוח לדבר ולומר ולכם להקשיב וכו'. זה ודאי נכלל בי, כל הדומם צומח חי ומדבר. ועכשיו אני מדבר על מה שחיצוני לי, זה גם נכלל בי. דומם צומח חי ומדבר. זה כמו בתפילה, שאנחנו עולים בעולמות, נכון? אז יש שמות קודש שעולים בעולמות. שעולים בעולם, שאנחנו בעולם העשייה, בקורבנות, אז שם הקודש שמכוונים בו הוא אל אדנות. א' למד, א' ד' נ' י'. כן? שתי שמות. א' למד, א' אדוני, שפתי תפתח. זה כשמכוונים מתי? בכל הקורבנות עד ברוך שאמר. מי ברוך שאמר עולים בעולם היצירה, השם שאנחנו מכוונים זה אל, אל אבי, י' כ' ו' כ'. שעולים מעולם היצירה בברכו לעולם הבריאה, מכוונים א' למד ושין ד' י'. בסדר? א' למד שין ד' י'. שעולים לאצילות, מכוונים את כל ששת השמות. כי אתה עכשיו מעלה איתך את כל הדומם, צומח, חי, מדבר. אתה מעלה את הכל לעולם האצילות, מכוון את כל ששת השמות. למה השמות האלה הם כנגד עשייה, יצירה, בריאה, אצילות זה תפילת 18. אוקיי? תגידי, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות.
ועד אחרי זה זה חוזר גם.
ואחרי זה מורידים את זה, נכון.
זה ארבע
עולמות. ארבע עולמות. אביה, זה נקרא אביה. לפעמים תראה בספרים, אביה זה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עכשיו, בעולמות הביאה זה כנגד דומם, צומח, חי, מדבר, השמות האלה. אם אתה עושה גימטריה דומם, צומח, חי, מדבר, יש לזה גימטריה מסוימת, 498. אם אתה לוקח את השמות האלה, ששת השמות, הגימטריה שלהם בדיוק מה? 498, בדיוק. אל, אדנות, אל הוויה אל שינדל י' בדיוק 498. זאת אומרת, כל הקומה כולה נפגמת ממה שאדם שואף רק לעצמו ולא לחלק לזה, הוא לא דואג דאגה. תמיד אנחנו אומרים אהבה גימטריה אחד, אחד גימטריה אהבה, נכון? זה תמיד פעמיים אהבה השם הוויה, פעמיים אהבה. אבל תזכרו תמיד שזה לא קרה, זה אהבה ודאגה גימטריה הוויה. דאגה זה גם 13. לאהוב בלי לדאוג זה חשוב מאוד, אבל זה לא מספיק. כמו שהאהבה זה רק, זה דבר גבוה מאוד, אבל זה רק מכשיר לחיבה. חיבה זה אהבה עם מחויבות. אהבה בלי דאגה זה אהבה בלי מחויבות. אהבה בלי מחויבות היא אהבה אינרטית, היא אמורפית. לא הולכים איתה למכולת ואי אפשר להחזיק איתה משפחה. ולא עם, ולא חברה, ולא קהילה. אתה כדי להיות חלק מקהילה, להיות חלק מחברה, חלק מארגון, בוודאי להחזיק משפחה, חייב שהאהבה תהיה עם מחויבות, עם דאגה. ד' א' ג' ה' דאגה 13. אהבה 13, דאגה 13, קיבלת שם הוויה. עכשיו אתה מבין מה זה הוויה. הוויה זה אהבה ודאגה, וזה גם שזה בא מלמעלה למטה, שזה בא ממנו אלינו. אין משמעות לזה שהוא אוהב אותנו אם הוא לא דואג לנו. איך קוראים לזה במילה אחת? השגחה, השגחה פרטית. השגחה פרטית זה שאבא משגיח על הבן שלו, אמא משגיחה על הבן שלה. אם זה אהבה בלי השגחה, זה חסר באהבה. נחזור רגע אחד אז אם כך אנחנו רואים שיש כחוט השיער מפריד בין המחלוקת, בין הקנאה השלילית שהיא מעוררת את המחלוקות, שהתגובה עליה היא קיצונית, שהיא חמורה והיא חריפה וכולי, לבין הקנאה הקדושה שהיא שורש השלום. קנאה הקדושה שאומרת, למה לא אני? אני יכול לשפר את עצמי ממילא לטובת המציאות, לטובת החברה שבה אני חי, לטובת הקהילה, לטובת המשפחה, לטובת הילדים שלי, לטובת ההוויה שלי כאור, כמי שמשפיע. אז זה רק כחוט השערה, וחז"ל אומרים את זה כבר, חז"ל אומרים את זה בהלכות שמעוני, ואין בין גן עדן לגיהנום אלא כחוט השערה. וזה בדיוק השערות של אשתו של און בן פלט. כי היא אומרת לו, סור מרע, מה יצא לך? אצל משה אתה תהיה סגן, וגם אצל קורח אתה תהיה סגן. מה אתה מרוויח מזה? תסתכל מה חסר לך במידות. אל תסתכל מה יש שם, כי אם אתה מסתכל מה יש שם, אתה תראה, זה לא, אין שינוי. זה אשליה אופטית. אצל משה תהיה סגן, וגם אצל קורח תהיה סגן. אבל מה חסר לך? תבדוק את ההשערות שלך. איך ההשערות, השערות, איך ההשערות שלך עובדות? איך השפע יורד ממך אל תוך המציאות, מג' ראשונות לשבע תחתונות? כמו שלמדנו את הדבר, נכון? כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, הזקן זקן אהרון יורד על פי מידותיו, שבע מידות התחתונות. זה מאיפה זה מתחיל? השמן חוכמה. מאיפה זה מתחיל? מהראש. אז זה צריך שיער בשביל לרדת עליו. השערות, השערות נכונות. קורח שהוא קרח, אין לו את השערות האלה. אין לו את השערות הנכונות הללו. אין לו את היכולת להשפיע החוצה. הוא הופך להיות חור שחור. איך נראה השאול? חור שחור. אין גבול, זה פי הארץ. היא פותחת ובולעת כל מה שיש. בולעת. היא לא מעכלת. בטבלה הארץ. אפשר ללמוד מזה המון, כן? קודם כל שלארץ ישראל יש פה, שזה דבר חי, ארץ ישראל. ארץ ישראל זה דבר נושם. ארץ ישראל זה דבר עם מודעות, עם מגיבה הארץ. אבל עיקר זה היה במדבר, זה נכון. אבל פי הארץ, לא, זה היה במדבר. אבל פי הארץ, הכוונה שיש פה לארץ, הכוונה שזה הארץ, הארץ העליונה, ארץ ישראל. כן, זה הארץ העליונה. יפה.
אז, 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 אז עוד פעם, אז מה חוט השערה? חוט השערה זה ההפרש שבין השאלות, האם כואב לי על חסרוני או על יתרונו של חברי. אם זה על חסרוני, זו קדושה. אם זה על יתרון חברי, זו מחלוקת גרועה ביותר. כן, שאין מילים לתאר אפילו עד כמה גרועה. אם אני בצער על חסרוני, זה חיובי. אם אני בכעס על יתרונו, זה שלילי. בסדר? זה המבחן. אלה המבחנים, כמו שראינו עכשיו אצל גדולי ישראל. ארון הכהן היה בצער בפרשת בעלותך. חלשה דעתו. לא כתוב שהוא כעס, לא כתוב שהוא הקפיד. אצל קורח כתוב שהוא הקפיד. נכון, רש"י אומר שם. רש"י אומר שקורח הקפיד. הנה. אומר קורח, ויקל עליהם קורח, אומר רש"י, בדברי ליצנות כל הלילה ההוא, הלך אצל השבטים ופיתה אותם, כסבורים אתם שעלי לבדי אני מקפיד? שואל כל השבטים, מקפיד. איני מקפיד אלא בשביל כולכם. מקפיד. הוא מאוד מקפיד. תראו דבר מעניין. דבר מעניין. איך, מה אומר לו, מה אומר להם שם משה רבנו עליו השלום? אומר להם, רב לכם בני לוי, נכון? הוא אומר להם, רב לכם בני לוי, הוא אומר את זה פעמיים, הוא אומר את זה פעם אחת בפרק ט"ז פסוק ג', רב לכם כי כל הידע כולם קדושים, אומר המקפיד, אומר קורח, ומשה עונה לו באותו שלום, באותה שפה, מידה כנגד מידה, רב לכם בני לוי, שימונה בני לוי, נכון? המעט מכם וכו', רב לכם בני לוי, אומר, ראיתי בדבר הזה מעניין, פעמיים נאמר רב לכם בני לוי, פעמיים רב לכם זה 584 בדיוק גימטריה תקפיד, זה הקפדות. ולמה זה צריך להקפיד עם הים? למה להקפיד עם הים? למה משה רבנו רוצה להקפיד עם הים? כי מידה כנגד מידה, הוא אומר רב לכם, משה עונה לו ברב לכם, הוא הקפיד, משה רש"י כותב, ומשה רבנו מקפיד עליו כמו שהראינו בדברים של הספורנות, הדברים הנפלאים של הספורנות. יוצא ככה, מחלוקת זו שטות, מחלוקת זה אותיות לקח מוות, מחלוקת זה שטות, היא מוגדרת ככה על ידי חז"ל, ואם אדם מסתכל באמת בשורש המחלוקת, הוא ימצא שאין במחלוקת באמת שום דבר אמיתי. יש בדבר הזה אשליה, אבל אצל קורח לכאורה יש איזו מלחמה שהיא מלחמה חברתית. מה הוא אומר? הוא אומר, למה תתנשאו על קהל השם? והנימוק שלו, כולם קדושים, כולם קדושים, יש, כולם שמעו את הקדוש ברוך הוא מדבר, כל העדה כולם קדושים, זה עדה של כולם קדושים. אז קודם כל כלל יסוד, שאומרים כולם קדושים, אף אחד לא קדוש.
למה אין גנבים?
לא, שאומרים כולם קדושים זה סימן שאף אחד לא קדוש, אין דבר כזה כולם קדושים. כולם קדושים זה רק כשנגיע בעזרת השם למצב של ויחן ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד, אפשר לומר שכולם קדושים, כי 60 ריבו זה גימטריה קודש קודשים. כשאנחנו במציאות שיש מסה קריטית של מודעות בריאה, זקה, תאורה, ברמת דעת עליון, ברמה של משה רבנו עליו השלום, ברמת דעת עליון, זה מה שהיה במעמד הר סיני, אז אנחנו עם שמגשים את החזון האלוקי, אנחנו עם קדוש. עד אז יש קדושים ויש לא. יש אנשים שהם עכשיו קדושים, ויכול להיות שבעוד רגע לא, ויכול להיות שלפני רגע הם לא היו קדושים, אבל עכשיו הם כן קדושים. קדושה זה מושג משתנה, הוא לא פרמננטי. הוא לא, השגתי פעם קדושה, עכשיו אני יכול לחכך ידיים בהנאה, ועכשיו אני קדוש לעולמי עולמים. זה לא עובד ככה. כמו צדיק, כמו רשע, גם רשע, זה לא מחייב אותו לכל החיים, נכון? הוא יכול לחזור בתשובה. אם הוא ערער תשובה, כן? אדם לוקח אישה. רשע גמור, חלל שבת בפרסיה, עושה עבירות לתיאבון. בסדר? אבל הוא עומד עכשיו קדש אישה, אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק. ספק מקודשת. איך יכול להיות ספק מקודשת? אולי ירהר תשובה. אם הוא ירהר תשובה, זה מספיק. זאת אומרת, יש תקנה. אנחנו נמצאים בעולם שבו אנחנו כל הזמן נמצאים בתנועה. המודעות שלנו היא מודעות משתנה, והמודעות המשתנה הזו יכולה חס שלום לרדת, אבל היא יכולה, וכדאי שהיא תהיה בעלייה. היא יכולה גם לעלות.
כל לא. זמן שהנר דולק אפשר לתקן.
בוודאי, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. במלחמות על צדק חברתי, של למה תתנסו, צריך שוויון בפני החוק, כולם שווים, כולם קדושים, הן מלחמות שנועדו לחולל מחלוקות. לא כולם שווים, נקודה. לא כולם שווים. יש גברים, יש נשים, יש כהנים, יש לוויים, יש ישראל, יש תפקיד כזה, יש תפקיד אחר. כל אחד עם היכולות שלו, עם הכישרונות שלו, עם המסוגלות המסוימת שלו, לעשות את העבודה ואת התיקון שהוא בא לעשות פה בעולם. ואף אחד אחר לא יכול לעשות במקומו. הוא, כל אדם הוא מיוחד במינו. יוניקום, יחידני. לא נוצר כמותו, לא יהיה כמותו, לא יבצר כמותו, וכל העולם נברא בשביל המופע שלו, ההופעה של האלוקים דרכו בעולם. כשאתה מממש את זה בצורה מלאה, זה צדיק, זה קדוש. כשאתה מחסיר מהמימוש, כי כעסת, כי התעצבנת, כי ניפחת את האגו ויצרת והגברת את הרצון לקבל לעצמו בלי לעשות לו טרנספורמציה לרצון לקבל על מנת להשפיע, אז אתה לא צדיק ואתה לא קדוש ואתה יכול להביא למחלוקות, ומחלוקת זה דבר שלילי למציאות, משום שזה לוקח את קומת הבריאה ומשפיע עליה באופן שלילי. את כל הדומם צומח חי ומדבר, את כל הקומה כולה שנכללת באדם אחד, בוודאי כשזה בחברה. עכשיו תסתכלו על מה שקורה סביבנו, בסדר? אני לא רוצה עכשיו לנקוט בדיוק באיזה, על תופעה חברתית מסוימת, אבל כל אחד יחשוב מה המלחמות החברתיות היום אומרות. כולם שווים. כולם שווים. בת, גבר, כך אחרת, הוא רוצה להיות אישה, הוא יהיה אישה, היא רוצה להיות גבר, תהיה גבר, הוא רוצה ללכת לצבא, היא רוצה ללכת לצבא, כל התפקידים, הכל, הכל שוויון מלא. המשמעות של שוויון מלא היא כיפוח. כיפוח. כשאתה לוקח אדם שיש לו יכולות מסוימות ודורש ממנו לעשות תפקיד שאין לו את היכולות לבצע אותו, ויש את היכולות האלה למישהו אחר, ואת אותו מישהו אחר אתה הופך, כן? אתה מקבל כיפוח של כל אחד מהם, ולא שוויון. לכן המושג של שוויון כללי הוא מושג שכל כולו שאוב מעולם המחלוקת. מעולם המחלוקת. ולכן זה בדיוק מלחמה חברתית מזויפת. כמו עוד דברים מזויפים שיש כל אחד מכיר את הסיפור בגמרא ביומא. יש גמרא ביומא, הגמרא שם מספרת על שני כהנים שרצו לכבש. היה מעלה המזבח, היה כבש, היה במעלה, לא במדרגות. לא תעלו בכבש. ולא תעלו במעלות על מזבחים. אז הם היו רצים באיזה מעלה כזה, וכל אחד רצה להיות זה שמגיע ראשון. עכשיו שני כהנים רצים, אומרת הגמרא, וקרב אחד מהם אל תוך ארבע אמות של חברו, נטל סכין ותקע בליבו. והמרוץ נטל סכין ותקע בליבו. אני שואל, הקדוש ברוך הוא אולי שואל, כמה אנשים אנחנו תוקעים סכין בלב בזמן שאנחנו רצים להשיג משהו, ונדמה לנו שזה ריצה לקודש וריצה ריצה למחוזות נכונים, ובדרך פה מרפק למישהו, שם זה, ואולי אפילו סכין בלב. כמה צריך להיזהר מזה? זה קדושה מזויפת. זה לא קדושה נכונה. התוצאה של מלחמה קדושה לעולם תהיה שלום. לעולם תרבה אהבה. לעולם תרבה דאגה לזולת. לעולם תרבה חברה מתוקנת, אנשים שמחים, אנשים מאושרים. התוצאה של מלחמה מזויפת בדיוק הפוך. הכל הפוך. יותר סנאות, יותר קנאות, יותר... זה על מדי שקרה. זה שקר. זה בדיוק יסוד השקר. איחוי וריפוי. איחוי וריפוי, כן, יקראו זה איחוי וריפוי, וזה יהיה שיסוי ודיכוי. וזה לא, לא משנה איך קוראים לזה, זה אלמה דשיקרה, זה תאווה, קנאה, כבוד, זה בדיוק עולה בגימטריה חטא, אבון, פשע, בדיוק עולה בגימטריה שקר, 600, עגול. תאווה, קנאה, כבוד, 600, חטא, אבון, פשע, 600, שקר, 600. בדיוק. כי זה אלמה דשיקרה. וזה בדיוק החודש, שבת נברך את החודש תמוז, זה חודש שבו צריך להילחם בזיופים הללו. מה הזיוף שבתמוז? בדיוק הזמן. מה הזיוף שבתמוז? תמוז זה, יש בו בחודש הזה, נדבר יותר בהרחבה ביום שני הבא בלי נדר, שנהיה יותר סמוכים מראש חודש. אבל עכשיו נדבר...
תשאיר לי את התמוז מה שתבוא.
לא, לא, לא. לא, לא. זמני תשובה ממשמשים ובאים. אבל זה לא עכשיו נושא. זה אמרנו, נדבר יותר על זה. תמוז, בתמוז יש התעוררות של רגשות לעבוד אידיאל קדוש, ובעצם, בעצם, זה התעוררות חיובית. מה צריך להיזהר? שזה לא יהיה על מנת לעבוד את עצמנו, את הרגשות שלנו. יש התעוררות. ההתעוררות הזו יכולה להיות חיובית מאוד. בסדר, אם תרצו, בקונטקסט של זמני תשובה ממשמשים ובאים, יותר ריקון תמוז. אבל זה לא תשובה דתית דווקא. כמו שצריך לזכור, תשובה זה לא מושג דתי. רבני. מוסדי. תשובה זה רצון אמיתי לשינוי לטובה. קודם כל בעבודת המידות. אני רוצה להשתנות, אני רוצה להשתפר, אני רוצה להשתדרג, אני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה להיות בן אדם יותר טוב, אני רוצה להיות אבא יותר טוב, אמא יותר טובה, אני רוצה להיות חבר יותר טוב, אני רוצה להיות... כל מה שאני עושה, אני רוצה לעשות יותר טוב. אני רוצה לעשות יותר טוב, אני רוצה לעשות את זה יותר טוב לתועלת. לא שלי, לתועלת של החברה שסביבי, אנשים שקשורים אליי, אנשים ש... העם שלי, העולם. המצודת דוד מספר... על המילה תמוז. המילה תמוז היא מילה יחידנית בתנך. היא נזכרת ביחזקאל, כתוב שם, והבא אותי אל פתח שער בית השם, והנה שם הנשים יושבות מבכות את התמוז. נשים. מה הנשים היו עושות? מה זה הוא מסביר? תמוז שם עבודת כוכבים, שהיו נשים מסיקות אותו מבפנים, והיו עיניו עשויות עופרת, והיו ניתחות מהחום של העסק, והיה נראה כאילו בוכה הפסל ומוריד מאות. ואנשים היו אומרות, הוא שואל תקרובת. קיצור, מה האידיאל, מה הריגוש, מה המיוחד בעבודה הזו, שנקרא, עבודה זרה, שנקרא תמוז, זה שהיו לוקחים פסל, הוא היה חלול מאחורה, היה לו פנים, פנים של ילד, או פנים של אלמת חן, או איש יפה, או משהו כזה, מבפנים היו שמים אופרת, מסיקים מאחורה, מסיקים פחמים וכאלה, האופרת הייתה נעשית נוזלית, הם היו יושבים לפניו, לפני הפסל הזה, ועכשיו פתאום יהודים, ופתאום היו יורדים לפסל הזה דמעות של אופרת, והם, אנשים היו יושבות עכשיו סביב זה, מסביב לדבר הזה, ומתרגשות מהדמות האומללה שבוכה מולם, ומתחילות לזכות יחד איתה. ומתרגשות מזה. זה עבודת, הפירוטכניקה הזו הייתה אמורה להשיג את הריגוש והזיכוך עד קטרזיס. הם היו מגיעים לזיכוך רגשי. הם היו ממש מרגישים טוב. ממה? מלבכות ולהתייסר
עכשיו, זה נשמע דבר מוזר, פגני, נכון? זה נשמע דבר, זה יכול היה לקרות רק פעם. מה דעתכם על הימח שמו וזכרו, ישו? זה לא בדיוק אותו דבר? על הצלב מיוסר, וכל מי שרואה אותו בוכה, ויש לו איזו דימה שיורדת, וכשמצאו פעם שפתאום הדימה הזו נסתה אדומה, אמרו, זהו, הוא התחיל לפקוד דם, באיזו כנסייה. זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא עבודה זרה. של תמוז. של העבודה הזו שנקראת תמוז. מתייסרים ביסוריו של איזה, ביסוריה של איזושהי דמות בובתית כזו, שעל הצלב סביב ראשה יש איזה גדר טייל כזה, שעוקס אותו, קוצים, זר של קוצים. מה לגבי אלוויס פרסלי, ג'י מוריסון, מייקל ג'קסון? ראיתם פעם מפגשים של המעריצים שלהם? הם יושבים ובוכים. עד כדי כך הם יושבים ובוכים, שהם לא מאמינים שהוא מת, שהם מתו. הם הפכו את הדמויות שלהם לדמויות על-אנושיות, או במילים אחרות, אליליות. אליליות. מה יוצר את הריגוש הזה? מה יוצר את הריגוש הזה? דמות טרגית שאדם ממציא לעצמו, ושהוא יושב ובוכה עליה. עכשיו, מה קורה עם אדם שהוא מעורר על עצמו רחמים עצמיים? רחמים עצמיים. זה אומר, כמה חיים קשים לי, כמה המרו לי החיים, כמה לא טוב לי, כמה ככה, כמה חסר לי, כמה יש לאחרים ולי אין. כן? אפרופו קורח והשאלות שצריך לשאול. והוא שוקע ברחמים העצמיים האלה, וממתין לרחמים מאחרים, ולמעשה מפסל בתוך עצמו את הדיוקן של תמוז. הוא מפסל בתוך עצמו פסל שכל כולו מונע מרגשות של רחמים עצמיים, ושמה שמתעורר בעקבותיהם זה רצון לבכות, רצון להרגיש מסכן, רצון להזדהות עם הדמות שהוא בנה לעצמו, הדמות המסכנה שהוא בנה לעצמו. הוא בנה לעצמו את הדמות. זה נשמע לכם רחוק מהמציאות? תסתכלו כמה סביבנו אנשים כאלה יש. אני לא מדבר שהם זקוקים לעזרה ולטיפול לפעמים. מקבלים טיפול תרופתי. זה, אלא אנחנו דור הדיכאון. מה זה דיכאון? דחון. הכוח נחלש. למה שהכוח יחלש? אנחנו אוכלים יותר טוב, יותר בריא, התרופות יותר טובות. למה שהכוח יחלש? למה אדם אין לו כוח? אין לי כוח לחיות, אין כוח לעשות, אין כוח לזום, אין כוח ליצור, אין כוח לסבול בשביל להשיג מטרה. למה זה קרה? כי פיסלנו לעצמנו, אתם לא, אתם צדיקים, אני מדבר עכשיו על עצמי. כל אחד פסל לעצמו פתאום איזה פסל של מסכן. ואנחנו מסתכלים על העולם דרך העיניים של המסכן, דרך העיניים של התמוז. מסתכלים על הדמות, על האימג' שאנחנו יצרנו לעצמנו, שזה מסכן. מה אומרת לך תורה כל הזמן? אתה קדוש, אתה מיוחד, אתה סגולה, אתה מסוגל. סגולה אני לא מסוגל. אתה סגולה, אתה יש לך את הכוח להפך את הרצון לקבל לעצמו לרצון לקבל על מנת להשפיע. זה בילט אין אצלך. אף אחד לא כמוך, לא נברא אדם כמוך. אל תיתן לעין להטעות אותך. אל תיתן לעין להטעות אותך. קורח שפיקח היה אמר לשטות זו, אומר המדרש, עינו התעתו. העין שלו התעתה אותו. הרב דסלר כותב על זה שיר, יפהפה. הוא כותב מה שורש המחלוקת. זה כותרת של השיר. הרב דסלר, בעל המכתם מאליהו. כותב כך, שורש המחלוקת. באחריי בבחירתי, במשקפיים מתאים, מתאים בעין, כן? מתאים. ראיתי משקפי אהבת עצמי. ובכן, טעיתי וחטאתי, ופי שניים שחלתי. תטיפש פי שתיים, על מה? כי בזו לרעי, שכמידתי לעומתם, כמו שאני מדדתי את עצמי לעומתם, גם המה עליי במשקפיהם הייתה ראותם. אתה מסתכל על עצמך כמו מסכן? אתה מסתכל על עצמך כמו מסכן?
גם אחרים
מסתכלים על עצמך כמו מסכן. זאת אומרת, אתה הופך להיות מסכן פעמיים. פעם בעיני עצמך, ופעם בעיני הסביבה. לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא כלומר,
רגיל, והיינו ביניהם כחגבים. כלומר, כמו
שבאו
את ה... וכן היינו ביניהם. נכון? על זה יש מה דבר, דיברתי על זה בשבת, יש מה דבר ש... חטא המרגלים והעונש החמור היה בדיוק רק על זה. אתם היו אומרים שיש ענקים והם ראו את עצמם כמו נמלים ליד הענקים, לא היה עונש. תחושה סובייקטיבית של בן אדם. אבל איך אתה מעיז להגיד שככה היית בעיניהם, שהענק חושב שאתה נמלה? מאיפה הבאת את זה? זה אתה לא יכול לקבל, זה אי אפשר לקבל. טוב, זהו, אני רוצה לסיים רק בדבר אחד. יש אזהרה חמורה מאוד מאוד מאוד. לא. שבשום פנים ואופן לא תהיה תגובת הנגד שלנו לעצבות המדומה הזו של תמוז, חיוכים מדומים של אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר, לא יודע איך קוראים למכשירים האלה, שכל הזמן אתה רואה אנשים חייכים, כל הזמן הם בים, כל הזמן הם בערים, כל הזמן הם גולשים, תמיד הצלחות יפהפיות, מלאות במעדנים וכו'. ומה אנחנו מפתחים? מציאות מזויפת של עושר. זה שלילי לא פחות. לא, לא כאן ולא שם. אנחנו יהודים, שורש לנו הוא שורש השלמות, לשם אנחנו צריכים לשאוף. אדם יבדוק את החוסרים שלו במידות, יבדוק את החוסרים שלו במעשים טובים, יבדוק את החוסרים שלו בפריזמה של מידות, של מעשים טובים, במשקפיים לא מתאים, במשקפיים נכונות שדרכם רואים את המציאות כהווייתה, את החיים כהווייתם, את האהבה שמנותבת לדאגה אמיתית, את האהבה שמחייבת גם מעשה, ובעזרת השם נעשה, נצליח ונזכה לביאת משיח צדקנו בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.